האם האדם בא מהקוף? ואם כן, מה ההבדלים בין אדם לקוף? ואיך נוצרו ההבדלים האלה? בנוסף, לפי כל זה, מי זה האדם הראשון שכתוב בתורה? על כל זאת ועוד, מיד.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אבולוציה זו לא מילה גסה. פודקאסט למי שהאמונה שלו הולכת יד ביד עם המדע. אני יהודה סמואל, בוגר ישיבת הסדר ובוגר תואר בביולוגיה, ובפודקאסט נדבר על אבולוציה, איך היא עובדת, ומה המשמעות שלה לחיים שלנו ולאמונה שלנו.
המטרה שלי בפודקאסט הזה היא לדבר על אבולוציה ומדע לקהל מאמין שהנושאים האלה מעניינים אותו ורוצה להעמיק בזה. זה חלק מחזון של להנחיח כל חשוב בציבור הדתי, כל שלא מקבל בעיניי את הביטוי הפרופורציונלי שלו באוכלוסייה, כל של אנשים שהאמונה שלהם יכולה ללכת יד ביד עם המדע. ובעיניי, האמונה מאחר והקול הזה לא נשמע, אז מצטיירת כמשהו שלא יכול ללכת לצד המדע, ומאחר ואנחנו חיים בעולם של מדע, בעולם מודרני, אז האמונה מצטיירת כמשהו מיושן, לא מעודכן, ולא רלוונטי. ולכן אני חושב שההנחכה של הקול הזה, שלנו, האנשים שיכולים גם להאמין וגם להעמיק במה שהמדע מספר, היא מאוד מאוד חשובה בעולם של היום. ולכן אני רוצה להקדיש פרק שלם לנושא הטעון של האבולוציה של האדם. והפרק הזה התחלק לשני חלקים, בדומה לשני הפרקים הקודמים, שבהם עשינו סקירה של מה שהמדע מספר על האבולוציה ועל התפתחות של היצורים, ואחר כך הקבלנו את זה למה שהתורה מספרת. אז בפרק הזה אנחנו נזכיר בקצרה יחסית את האבולוציה של האדם, עם כל מיני תחנות מעניינות, ואחר כך נדבר על מה המשמעות של אדם הראשון בסיפור בפרשת בראשית. אז אני רוצה לפתוח בשאלה הטעונה. האם אנחנו באנו מקופים? כלומר, אם נלך אחורה מספיק, לפני שבני האדם הופיעו, היו רק קופים, או שאולי היה משהו אחר. לפי מה שאמרתי קודם, אנחנו שייכים לפרימטים, שבעצם זה סדרה שכוללת את כל מה שקופי, פחות או יותר בעולם. קופיפים וקופים וקופי אדם. אז כן, לכאורה כן. אבל למעשה, מה שתיאוריית האבולוציה מלמדת, זה שיש אב קדמון משותף לשני יצורים, ואז הם קרובי משפחה. אבל זה לא שיצור אחד בא מהיצור השני. כשאנחנו קרובים של השימפנזים, זה לא בהכרח שבאנו משימפנזים. ויהיה מאוד קשה לדעת מה היה ברגע הפיצול. מה היה המין שממנו שנינו התפצלנו. כי מבחינה גנטית אנחנו מאוד דומים להם. והגנטיקה עובדת בצורה מאוד מסודרת. יש לה כמה מנגנונים, ואנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל בסך הכל היא עובדת כמו שעון. יש לה קצב קבוע, והעניין הרלוונטי אלינו זה שאם אנחנו מסתכלים על גנים של שני יצורים, אנחנו יכולים להגיד מה היו השינויים שהגנומים שלהם עברו מאז שהם התפצלו זה מזה. למשל, אנחנו מסתכלים על אדם ועל שימפנזה, אנחנו יכולים לראות מתי הם התפצלו אחד מהשני, לפי ההבדלים בכל מיני גנים שמשותפים אבל שונים קצת, ולפי עוד כל מיני דרכים להשוות בין גנומים של שני יצורים. אבל כשאנחנו מסתכלים על איך אדם נראה ואיך שימפנזה נראה, אנחנו רואים דמיון מאוד גדול, אבל גם שוני מאוד גדול, והבעיה זה שאנטומיה לא עובדת כמו גנטיקה, היא לא עובדת כמו שעון. שינויים יכולים להיות לא תלויים בזמן, ולכן אנחנו לא ממש יודעים מה היה ברגע הפיצול. יש מי שאומר שזה משהו שנראה הרבה יותר כמו שימפנזה, ובעצם האדם התפתח והשתנה, ועבר כל מיני שינויים, עד שהוא הפך להיות האדם הומו ספיאנס כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אבל זה לא מאוד ברור, ולא מצאנו בדיוק את האב הקדמון המשותף לנו ולשימפנזים. אבל מה שכן מצאנו, זה הרבה מאוד חוליות בדרך. אחת החוליות המעניינות היא לוסי. לוסי זה שם של שלד של נקבה, של יצור שנמצא ותוארך ל3.5 מיליון שנה אחורה, שזה בדיוק חצי מהזמן שעבר מאז הפיצול שלנו מהשימפנזים. למה הרפרנס שלי זה השימפנזים? בגלל שהאדם, השימפנזה, הגורילה והאורנגוטן, אולם שייכים לאותה תת משפחה, הומינינים, ששייכת למשפחת ההומינידים. בתת משפחה הזאת יש גם המון מינים שנכחדו, שחלק מהם גם מצאנו במאות שנים האחרונות. אנחנו והשימפנזים זה היצורים החיים הכי קרובים זה לזה, אבל נמצאו הרבה יצורים שהיה אפשר לשים אותם בינינו לביניהם. כלומר, אם נמתח קו אחורה מאיתנו ואחורה מהשימפנזים, אנחנו נגיע לאב קדמון משותף. ואם ניקח יצור אחר, שכל מיני יצורים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, ונמתח קו אחורה בינינו וביניהם, מאיתנו קו אחורה ומהם קו אחורה, אנחנו נגיע לאב קדמון משותף, שהוא פחות קדום מאשר אב קדמון המשותף שלנו ושל השימפנזים. זה בדיוק כמו שאם אני אקח את האב קדמון המשותף של שני ציפורים, יהיה פחות קדום מאשר של אחת מהציפורים האלה עם זוחל כלשהו. זה הגיוני שלשני יצורים מאותה קבוצה מיידית יהיה אב קדמון המשותף שהוא קרוב יותר אליהן מאשר אב קדמון המשותף של אחת מהן עם יצור שהוא מקבוצה מיידית אחרת. עכשיו, השימפנזים הם הרפרנס שלנו כי הם היצור החי הקרוב ביותר אלינו. והפיצול הוא פחות או יותר לפני 7 מיליון שנה. אז לוסי נמצאה לפני 3.5 מיליון שנה. ולוסי הוגדרה כמין שנקרא אוסטרולופיטקוס אפרנזיס. אוסטרולופיטק זה אומר קוף דרומי. והיא נמצאה באתיופיה, באזור שנקרא האפר, ולכן קוראים לה אוסטרולופיטקוס אפרנזיס. ובאזור הזה, מי שמצא אותה קוראים לו דונלד ג'ונסון, והוא שמע המון את השיר של הביטלס, Lucy in the Sky with Diamonds, ולכן הוא קרא לה ככה. מה שכל כך מיוחד בלוסי, זה שהיא מייצגת שינוי משמעותי בינינו לבין הקופים האחרים, כמו השימפנזים וקופים אחרים שחיים היום. השינוי הזה זה שהיא הנחה זקוף, היא הנחה על שניים. עכשיו, היא הייתה ייצור די קטן, די נמוך, סביב גובה של מטר בערך, ולכן זה מאוד מוזר שהיא הלכה על שניים, כי דמיינו שאתם הולכים על הברכיים. כל צעד הוא מאוד קטן, ולכן זה לא כזה יעיל. אבל היא פיצתה על זה על ידי אגן מאוד רחב, וכשיש אגן רחב, אנחנו יכולים לזרוק כל רגל רחוק יותר, וככה להתקדם בצורה יחסית מהירה. יותר מאשר עם אגן צר. אחרי לוסי הופיעו עוד אוסטרולופיטקים אחרים שהלכו והתמיינו עד שהפכו להיות לאורך האבולוציה שלהם יצורים צמחוניים שהם מעין מכונות לעיסה של עלים. אחריה הופיע אוסטרולופיטקוס אפריקנוס ואז אוסטרולופיטקוס רובוסטוס ואוסטרולופיטקוס בויזיאי, שכל אחד מהם הופך להיות בעל לסת יותר ויותר מיומנת, ואנחנו יודעים להגיד שאנחנו לא התפתחנו מהשושלת הזאת בדיוק. הגיוני שהתפתחנו מלוסי, מאוסטרולופיטקוס אפרנזיס, אבל היה איפשהו איזשהו פיצול בינינו לבינם, כלומר, מאוסטרולופיטקים כנראה שהופיעו הסוג הומו, שזה סוג שלנו, אבל הם גם התפצלו להיות משהו אחר במקביל. ואם אוסטרולופיטקוס אפרנזיס זה לפני 3.5 מיליון שנה, אז הומו הביליס מגיע בערך לפני 2.5 מיליון שנה. ומה שמיוחד אצלו זה שהמוח שלו מתחיל לגדול. לשימפנזה יש נפח מוח של 400 סמרק, ולנו יש נפח מוח של כמעט 1400, 1350 סמרק, פחות או יותר. אז יש דרך משמעותית לעבור, אם אנחנו מניחים שגם לאב הקדמון שלנו ושל השימפנזה היה נפח מוח גם משהו כמו 400 סמ"ק, כמו של השימפנזה. וללוסי היה משהו כמו 450 סרק, אז זה גדל אבל קצת. ואור הביליס פתאום יש גדילה משמעותית. וזה לפני 2.5 מיליון שנה. ואנחנו יודעים שהוא יכול היה להשתמש בכלים. לכן גם קוראים לו ככה הומו הביליס, זה אומר האדם המיומן. והוא יכל להשתמש בכלי אבן, לייצר כלי אבן, שמהם אפשר להכין כל מיני כלים מאוד פשוטים, אבל עדיין זה משהו שגם אם הוא נמצא ברמה מסוימת אצל בעלי חיים אחרים, עדיין הוא מלמד אותנו על התפתחות משמעותית אצל האדם. כי כדי להכין כלי אנחנו צריכים לדמיין את מה שאנחנו רוצים, ולדמיין איך אנחנו נעשה את זה, ולבצע את זה. אנחנו צריכים לראות אל תוך העתיד כשאנחנו מכינים כלים, ואכן יש בזה, ביכולת הזאת, משהו שהוא לא מובן מאליו. אפילו שיש בעלי חיים שיודעים גם להשתמש בכלים, וזה לא משהו שנמצא רק אצל בני האדם, אבל במקרה שלנו וביכולת המתקדמת מאוד, זה מעיד על התפתחות מקופי האדם הקדומים יותר. ואחר הומו הביליס שהופיע לפני כ2.5 מיליון שנה ונכחד, נעלם לפני כ1.5 מיליון שנה, התפתח הומו ארקטוס לפני כ1.5 מיליון שנה. והוא קיים עד לפני 50,000 שנה בסך הכל. ממש לא מזמן, במונחים אבולוציונים זה 2.5 שניות, והנפח מוח שלו, הביליס היה עם 600 סמ"ק, כמו שאמרנו, והומו ארקטוס יש כבר נפח מוח יותר גדול של 900 סמ"ק. והוא לא רק מייצר כלים, אלא הוא גם שולט באש, ובעדויות שנמצאו גם בארץ וגם בעולם, מהתקופה שבה הומו ארקטוס היה נפוץ, ומממצאים שאנחנו יודעים שזה הומו ארקטוס, ראו גם שרידים של מדורות, ושימוש יומיומי במדורות לבישול, ודמיינו מה זה מאפשר, זה מאפשר גם להיות ערים בלילה, ולהרחיק חרקים ובעלי חיים, ופתאום האדם הוא כבר לא טרף כאן לבעלי חיים, והוא יכול להבריח אותם, והוא יכול לחיות בקבוצות יותר גדולות, ולצוד באפקטיביות גדולה יותר. וככה הופיעו עוד הומינידים, ואנחנו מדברים ממש, אנחנו מזכירים רק על קצה המזלג כמה דוגמאות בולטות. ולפני כ300,000 שנה הופיע הומו ספיאנס, ולצידו התפתח גם הומו ניאנדרטלנזיס, או בקיצור הניאנדרטל. ולמרות שמקובל לחשוב על האבולוציה בתור רצף לינארי של יצור, שמופיע מתוך יצור כשהראשון נכחד והשני מגיע, ואז הוא נכחד והשלישי מגיע, זה לא כל כך נכון, וגם ההומינידים זה דוגמה טובה לזה, כי יש הומינידים שהעצמות שלהם נמצאות לצד הומינידים אחרים, או בתקופות מקבילות שבהן נמצאים כמה הומינידים. והומו ארקטוס יכול להיות בתקופה שבה גם הומו ספיאנס נמצא וגם הומו ניאנדרטלנזיס נמצא. אז זה לא רצף לינארי, אפילו שבסרטוטים מקובלים של האבולוציה, כמו גם בלוגו של הפודקאסט הזה, שאני בחרתי אותו בגלל שהוא מייצג בתרבות את איך שאבולוציה נתפסת, אבל הוא לא הכי מדויק מדעית, זה לא רצף לינארי של מין ואז עוד מין ואז עוד מין ואז עוד מין, אלא זה הרבה יותר סלט, ומין יכול להופיע, ומתוכו מין אחר יופיע, ויקחד, ואז המין האבא ימשיך להתקיים, למשל. אז המקרה של הניאנדרטלים ושלנו, אפילו שהם נכחדו לפנינו, זה לא שאנחנו פנו מתוכם, אלא לנו ולהם יש אב קדמון משותף, כנראה לא רחוק מדי אחורה. ורקטוס נכחדו, נעלמו לפני 50,000 שנה, וניאנדרטלים נעלמו לפני 30,000 שנה, פחות או יותר, שזה ממש ממש כלום במונחים של אבולוציה. ממש לפני רגע הם עוד היו פה. אז להומו ספיאנס יש נפח מוח עוד יותר גדול, לארקטוס היה 900 סמ"ק, ולנו יש 1,350 סמ"ק. ואולי הפתיע אתכם לגלות שלניאנדרטלים היה נפח מוח אפילו יותר גדול, של 1,500 סמ"ק. ובכל זאת אנחנו כאן, והם נעלמו, ויש לזה כל מיני הסברים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. רק אני אגיד שנפח מוח זה לא בהכרח מעיד על ישירות על אינטליגנציה. בוודאי זה אומר הרבה, אבל זה לא שההפרש הקטן הזה, זה היה ההבדל שהיה אמור לגרום להם לשרוד. וזה לא ברור האם הם יכלו לדבר, למשל. כלומר, כדי לדבר, אנחנו צריכים גם את היכולת הקוגניטיבית להרכיב שפה, שזה משהו מאוד מסובך, וגם את היכולת הפיזית להפיק את הצלילים. ומהגולגלות של הנאנדרטלים, זה לא ברור באופן חד משמעי. האם הם ממש יכלו להפיק את כל המנעד של הצלילים שצריך כדי לייצר שפה. כנראה הם יכלו להפיק יותר צלילים ממה ששימפנזים יכולים, אבל פחות ממה שאנחנו יכולים, ולכן זה לא ברור באופן חד משמעי. ובסופו של דבר, בעשרות אלפי השנים האחרונות, נשארנו רק אנחנו, אולי בגלל שינוי אקלים, אולי בגלל שאנחנו פשוט היינו מותאמים יותר טוב, ובאנו על חשבונן, ואולי כמו שיש כאלה שאוהבים להגיד, שאנחנו ממש הכחדנו אותם בפועל, את הנאנדרטלים, ואולי אפילו מינים אחרים של הומינידים, ובסופו של דבר, הקרובים המיידיים, הישירים שלנו, שקיימים כיום, זה רק השימפנזות והגורילות והאורנגוטנגים. וזה מביא אותנו לסוף הסקירה שלנו, שבה התחלנו לפני שני פרקים, מהפרוקריוטים, היצורים החד-דאיים, הקדומים הראשונים, ועד האדם. אבל הציור הזה שציירנו, שם את האדם במרכז, עשינו את זה במודע, והתמקדנו במיוחד באבולוציה של החולייתנים, כי גם האדם הוא בקצה של הסיפור הזה, ועשינו את זה כי, גם כי התורה עושה את זה, ואנחנו רוצים להשוות את התורה, וגם כי אנחנו בני אדם, וזה טבעי שאנחנו נשים את עצמנו במרכז, אבל כל עוד אנחנו מודעים לזה, ואנחנו מבינים שזה לא בדיוק הציור מדעי הכי טהור, זה בסדר בעיניי. צריך לזכור שיש יצורים שיש להם יכולות, התאמות של הגוף שלנו, אין. לציפורים, חוץ מהיכולת לעוף שלנו, אין. יש את אחד הדברים שמאפשרים להם לעוף, שזה מערכת נשימה מאוד משוכללת, מאוד יעילה. בניגוד לנשימה שלנו, שבה האוויר נכנס לתוך הריאות, מחמצן את הדם שבלב ויוצא, להם יש שני מחזורים. האוויר קודם נכנס לתוך שק אוויר, ומחמצן כבר חלק מהדם, ואז הוא עובר לתוך הריאות, ויוצא החוצה, בצורה שהוא מחמצן יותר דם, ומוציא החוצה יותר פחמן דו-חמצני. אז יש בזה משהו הרבה יותר יעיל, וזה סופר חשוב כשצריך להזיז את הכנפיים מאוד מאוד מהר בשביל העוף, וזו רק דוגמה קטנה להבדל בינינו לבין יצורים אחרים, שלא היינו תופסים אותם סתם ככה בתור הראש חץ של האבולוציה. אז אפילו שהסתייגתי מהמבט הפשטני על האבולוציה כתהליך לינארי של התפתחות מיצור פרימיטיבי ליצור הכי משוכלל, בכל זאת בחלק השני של הפרק אני רוצה להקדיש קצת זמן להזכיר קצת השקפות של כמה מגדולי הדורות האחרונים, כמה רבנים חשובים שהכירו באבולוציה והתייחסו אליה בכל מיני ממדים, כשהדגש הוא בעיקר מי הוא אדם הראשון ומה המשמעות של אדם הראשון והבריאה שלו בתוך סיפור בראשית. אז הרב קוק, באורות הקודש חלק ב' בפסקה כף ד' שנקראת תורת ההתפתחות וההשגחה, שעוסקת באבולוציה, הוא רואה באבולוציה תהליך שמקביל מאוד לתהליכים שהקבלה מדברת עליהם, ומתאימים מאוד לכל מיני תהליכים שנמצאים בתורת הסוד, ההשתכללות הזאת היא משהו שמאוד מתאים לקבלה. אני אקרא משפט אחד מתוך הפסקה, אפילו שזו פסקה ארוכה ומאוד יפה, אני ממליץ למי שזה מעניין אותו ללכת ולחפש אותה, אורות הקודש חלק ב' פסקה כף ד'. אם קורה באמצע הפסקה, הרב קוק אומר כך, כי דווקא ההתפתחות ההולכת בקישור כל כך נמרץ, ממטה למעלה, מיצור שפל לעליון, ואינה שרה במסילתה, היא המורה אותנו על ההבטה מרחוק עד אין תכלית, ועל תכלית נועדה לכל ההוויה. עד כאן מהרב קוק. ממש אפשר לראות, אפילו מהמשפט הבודד שקראתי, את היכולת להסתכל על מה שהאבולוציה מתארת, והרב קוק חי כשתורת האבולוציה עוד הייתה בחיתולים שלה, והוא רואה אותה והוא מבין איך היא מתאימה לכל כך הרבה דברים שתורת הסוד מדברת עליהם. כשבגדול הרעיון שהכל משתכלל והכל מתפתח ממשהו מאוד פרימיטיבי ושפן, כמו שהזכרנו פה בפרקים הקודמים, איך החיים היו בעצם משהו חד-תאי ומאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד מוגבל, ופתאום אנחנו כולנו אורגניזמים שמורכבים מטריליוני תאים, ויודעים לבצע כל כך הרבה פעולות בתאום. כל התאים האלה פועלים זה עם זה, וכולם מרכיבים יצור אחד מתפקד, ומסוגל לעשות כל כך הרבה דברים שונים. ויש בזה משהו פשוט מדהים, שאפילו מן קצת העמקה לתוך הטבע המדהים שמרכיב אותנו, אנחנו יכולים להתמלא בפלא על העולם ועל עצמנו. ועל מי שברא אותנו. ולמרות ההתאמה בין הרעיון של תורת האבולוציה כהשתכללות של עולם החי, אל רעיונות קבליים של ההשתכללות של המציאות כולה, עדיין נשארנו עם השאלה מי הוא אדם הראשון, מה המשמעות של הבריאה של האדם בפרשת בראשית, לאור כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה, האבולוציה של האדם, וההתפתחות של האדם מסדרת הפרימטים. מי שיש לו תפיסה מאוד מקורית ומעניינת על מי הוא האדם הראשון ביחס לאבולוציה, זה מניטו, תלמיד של הרב צבי יהודה גדול תלמידי החכמים בצרפת ובאלג'יר בדורות האחרונים, רבי יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו. בספר שערכו תלמידים שלו, סוד העברי, הוא מתייחס לאדם הראשון, והוא מסביר שאדם הראשון נבדל מהאדם שהתפתח באבולוציה במשהו אחד, ביכולת לבחור בין טוב לרע. יש אדם טבעי שהדבר היחיד שהוא לא יכול זה לבחור בין טוב לרע, והוא מיוצג על ידי הנחש בפרק ג' של ספר בראשית. והנחש הוא יכול לדבר, הוא יכול ללכת, הוא יכול לחשוב אפילו, אבל הוא לא יכול לבחור בטוב, בבחירה בין טוב לרע. הוא לא מסוגל, אין לו את הנשמה המוסרית שיש לאדם. וזה ההבדל בין האדם הטבעי שהתפתח באבולוציה לבין האדם שנברא. אני רוצה לקרוא מתוך ספר סוד העברי, כתוב בו כך. לסיכום, בפרק זה מספרת לנו התורה על שני יצורים בעלי חיות. האחד הוא חיית השדה, או האדם הטבעי, הנוצר בדרך הדומה לאבולוציה, שלא יכול להיות מוסרי, ושל כך מתגבר בו הרוע. האחר הוא אדם, נפש חיה. שמהותו חיות מוסרית מתפתחת ובחירית. התורה מדגישה שאסור לקורא לטעות ולחשוב שיכולת החשיבה היא הסימן בהוכחה להיות האדם אדם. המוסריות היא שמבדילה בין האדם ליצור הטבעי בחשיבה הטבעית, ולו המורכבת המתוחכמת והעממית ביותר. עד כאן מתוך סוד העברי. כלומר, היה איזשהו שלב שבו ניתה באדם נשמה ויכולת לבחור בצורה מוסרית, ומאז הוא לא סתם עוד יצור שהתפתח באבולוציה, אלא אדם שיכול לבחור בין טוב לרע ולגלות את אלוקים. אז אם אנחנו מבינים שהאדם התפתח מסדרת הפרימטים בתוך משפחת ההומינידים, ובאיזשהו שלב ננטעה בו נשמה אלוקית והיכולת להבחין בין טוב לרע. עדיין לא ברור מה התפקיד של סיפור גן עדן, ובעצם כל הסיפורים בתחילת ספר בראשית, לפני אברהם אבינו. אז אני רוצה להזכיר התייחסות לשאלה הזאת של הרב יונתן זקס, שנפטר לפני שנתיים והיה הרב הראשי של בריטניה, ותמיד חכם עצון ופילוסוף והוגה דעות מהחשובים בזמננו, והוא מדבר על הסיפורים שמופיעים בתחילת ספר בראשית לפני אברהם אבינו כדרמה בארבע מערכות שכולן בעצם עוסקות באחריות. ואני מצטט מהספר לרפא עולם שבור בעמוד 164, פרקים אלה הם יותר מהיסטוריון גרידה, הם מבטאים חיפוש אחר משמעות בהיסטוריה. למעשה הם דרמה פילוסופית בארבע מערכות, חקירה בנויה היטב של מושג האחריות. עד כאן מתוך לרפא עולם שבור. כלומר, לפני שאנחנו מגיעים לאברהם שלוקח אחריות מוסרית והולך להציל את לוט ועושה הכל כדי שאנשי סדום לא יושמדו, אנחנו פוגשים ארכיטיפים של השאלה, של התעסקות באחריות, כשהראשון והכי בסיסי בהם זה האדם שאומר, זה לא אשמתי, זה האדם הראשון שאומר, זה לא אשמתי, על חטא עץ הדעת, ואומר שזה אשמת חווה. ואחר כך יש את קין שאומר, למה שאני יהיה אכפת עם מישהו אחר חוץ מעצמי? אני ארוג את מי שלא בא לי בטוב, והורג את אחיו, רוצח את אחיו הבל. ואני אעשה מה שאני רוצה. ויש את נוח שאומר, לא אכפת לי מאחרים, אני אדאג רק לעצמי. ויש את בבל, שבעצם אומרים, אנחנו לא צריכים לשים על אף אחד. אנחנו צריכים לתת דין וחשבון רק לעצמנו. אז בכולם יש איזושהי חריזה של אחריות. והתחנקות ממנה. ובסופו של דבר, כולם נכשלים. האדם מגורש מגן עדן, קין נגזר עליו לחיות חיי נדודים, נוח משתקר ומגדל בבל לא נבנה, והם מתערבבים ונפוצים על פני כל הארץ. ולכן התורה בעצם מלמדת אותנו בארבעה סיפורים ארכיטיפיים על התפקיד שאברהם אבינו נכנס אליו, ועל מה אברהם אבינו מייצג, וזו רק המחשה קטנה למה אנחנו יכולים לקבל מהתורה, כשאנחנו לא צריכים לקחת את אדם הראשון בתור מישהו שנברא בהוקוס פוקוס משמיים, ואנחנו יכולים להגיד בפה מלא, שכן, אנחנו התפתחנו מבעלי חיים, אבל באיזשהו שלב שאנחנו לא יודעים בהכרח היסטורית להצביע אולי ולשים את האצבע, כי המדע לא יכול להגיד ממתי יש לנו נשמה, כי המדע לא מתעסק בזה, אבל באיזשהו שלב זה קרה. וברגע שאנחנו יכולים להגיד את זה, אז אנחנו יכולים להסתכל על התורה ולקבל את הרעיונות כמו רעיון המאמן הזה של הרב זקס. על מי הוא אדם הראשון, ומה המשמעות שלו בהקשר של ספר בראשית והקדמה לאברהם אבינו. אז עד כאן לפרק הזה, אני מקווה שנהנתם, ואם נהנתם, אז אני אשמח אם תוכלו לשתף את הפרק הזה עם לפחות חבר אחד או חברה אחת, שזה יעניין אותם וייהנו מזה ויקבלו מזה משהו. אני מאמין שיש הרבה מאוד אנשים ש ישמחו גם ללמוד על האבולוציה וגם לקבל את התוכן הזה בהקשר של התורה, וללמוד על כמה הן לא סותרות וכמה אפשר להפרות את שתיהן כאשר אנחנו מבינים שהן לא סותרות. ואני אסיים בציטוט נוסף של הרב קוק בשמונה קבצים קובץ א' עוד תף פי ה', והוא כותב כך: תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת היא מתאנת לרזי עולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? עד כאן. תודה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.